עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם לקראת סרטון יוטיוב חדש שאני מעלה מחר על ארבעת הנבחרים שלי למערכת החיסון. אני רוצה לדבר גם עם רני ברנס על הערך התזונתי של אפרסמונים, אחד הפירות הכי מתוקים שבכלל יש. גם נדבר על קמח קוסמין, איך עובדים עלינו והאם כדאי לאכול ביסקוויטים מקוסמין בשעות הערב. תשובה, לגמרי לא. ואז אנחנו גם נדבר על עוד משהו שקשור לערב. אם הבטן שלנו לא נפוחה בבוקר, אבל כן נפוחה בערב, יש לנו כמה גורמים מפתיעים שכדאי לבדוק, אולי הם האחראים לנפיחות, וכדאי לנסות לשנות אותם. גם נדבר על סיבות לצורך במתוק אחרי ארוחת צהריים, ובסוף יהיה לנו גם מתכון של אופרה שלו, אמא של שני, חברה של הבן שלי, שחוגגת היום יום הולדת, מזל טוב שני. מאפינס, שמנת מתוקה ושוקולד מריר, משהו שנראה מעולה מעולה. כל מי שרוצה לשוחח איתי בשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, גם אפשר או עדיף אפילו לשלוח וואטסאפ למספר 054-70-103-70. תשלחו את השאלה שלכם ומאירה המפיקה שלי תעלה אתכם לשידור. אז כאמור, אני פה עם המפיקה האגדית של רדיו 103, מאירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל, גיא רביב, ועורך הפייסבוק שלנו היום, עומר אוקון. אוקיי, אז כמו שהבטחתי, אני רואה שהרבה אנשים כזה לא בדיוק עונת מעבר, אבל עדיין נדבקים בכל מיני שפעות קטנות כאלה ש... הן לא כל כך רציניות, אבל עדיין יכולות כזה ממש לקלקל לנו את סדר החיים. ויש כמה דברים שחשוב להדגיש אותם, אני רוצה להרחיב עליהם מחר ביוטיוב שלי. אבל קודם כל, הדבר הכי 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 חשוב שאני רוצה עכשיו להסביר בפירוט, זה על המשמעות של החלבונים למערכת החיסון. למה זה חשוב? כי אנשים לא שמים לב לזה כל כך, שזה יותר חשוב מכל דבר אחר. אני שומעת הרבה אנשים שלוקחים ויטמין C בחורף, או ויטמין D בחורף, או שאנשים שלוקחים בכלל תוספים לחיזוק המערכת החיסונית, עם כל מיני שמות מפוצצים כאלה, שכוללים את המילה חיזוק, או כוללים את המילה, אני לא יודעת מה, בריאות, ובסוף, בסוף, בסוף, הדבר הכי חשוב לפני כל התוספים האלה, אולי פחות שמים לב אליו, והדבר הכי הכי חשוב, זה החלבונים. למה זה ככה? כולנו יודעים שהגוף צריך את החלבונים לבניית השרירים שלנו. כל פעם בכל ההרצאות אני שואלת למה אנחנו אוכלים חלבון? דבר ראשון שאני שומעת, שרירים, שזה נכון. חד משמעית, נכון בהחלט. אבל חשוב לשים לב, כל הגוף שלנו עשוי מחלבונים. לא רק השרירים שלנו עשויים מחלבונים. למשל, גם השיער עשוי מחלבון. אם לא אוכלים מספיק חלבונים, אז יש נשירת שיער. נכון שיש נשירת שיער גם מסטרס ומכל מיני דברים אחרים, וגם גנטיקה שהיא בעיקר בגברים מופיעה עם התקרחות, אבל גם בנשים. אבל הדבר הראשון שאני בודקת, אם יש טענות על נשירת שיער, זה אם אוכלים מספיק חלבון. זה הגורם הראשון. אחר כך אני יכולה לבדוק יוד, לא משנה, ב-12 כל מיני דברים אחרים שקשורים. לנשירת שיער. אבל בלי חלבון, אין לגוף ממה לבנות את השיער. למשל, באה אליי פעם בחורה צעירה, לייעוץ על נשירת שיער, ושאלתי אותם, שיער שחור ארוך, עם קצת קרחות כזה למעלה, ואני שואלת אותה, מה את אוכלת? היא אומרת לי, בבוקר, לחם, לחם זה פחממות. ביניים פרי, פרי זה פחממות, בצהריים היא אוכלה פסטה, עוד פעם פחממות, בארבע נס קפאים, פטיבר, במקרה קשור לנושא אחר שלנו היום, אבל עוד פעם פחממות, ובערב עוד פעם לחם עם סלט. אז אפס חלבון, בטח שיהיה לך נשירת שיער, כי אין לגוף ממה לבנות את השיער, אז חשוב לשים לב, מערכת החיסון זה אותו דבר, בדיוק היא עשויה מחלבונים, הכדוריות שלנו של מערכת החיסון עשויות מחלבונים, חוסר חלבון מחליש את היכולת של הגוף ליצור את מערכת החיסון, אז אם לא אוכלים מספיק חלבונים, אז אנחנו חייבים לזכור שאנחנו נדבק יותר במחלות, לא משנה כמה ויטמינים ניקח, וגם אם ניקח את כל המדף של כל התוספים האפשריים שמבטיחים לנו מערכת חיסונית חזקה, כל זה לא יעזור אם אין לנו את הבסיס, שהבסיס הוא חלבונים. עכשיו, איפה חלבונים נמצאים באוכל? כולם יודעים, בשר, עוף, דגים, ביצים, גבינות, מוצרי חלב, חלבון צמחי, טופו, סויה, קטניות, אחרות, גרגירי חומוס, עדשים, שועית לבנה, שועית שחורה וכו'. אבל מה שצריך לדעת זה שמחלקים את החלבונים לפי האיכות שלהם, לפי, הם נותנים להם ציון, ציון על הערך הביולוגי, כמה הם מתאימים לבניית המערכת החיסונית שלנו והשרירים שלנו, ככל שהציון יותר גבוה זה יותר טוב. היחידה שקיבלה ציון 100 היא ביצה, בשר עוף דגים פחות, גבינות פחות, סויה וקטניות פחות. יש רק דבר אחד יותר טוב מביצה שאנחנו לא נתייחס אליו היום כי זה נושא בפני עצמו, אבל ביצה מכל המזונות קיבלה את הציון הכי טוב, ולכן בימים האלה שימו לב, ביצה ליום יכולה להיות לכם יותר חשובה מכל התוספים. איזה עוד דברים חשובים למערכת החיסון, אני ברשותכם מרחיבה על זה מחר בפוסט בפייסבוק בבוקר עם לינק לסרטון יוטיוב שתזמנתי כבר למחר בבוקר, ומחר בערב ניוזלטר עם הפירוט של שאר הגורמים, אז בבקשה, לא לשכוח, תעקבו אחריי, תהיו ראשונים לצפות בסרטון. ואני עוברת לנושא הבא שלנו, חקלאי, השבוע, והיום אני רוצה לדבר על פרי שהוא ממש בעונה עכשיו. אני קיבלתי שבוע שעבר ליום הולדת מגש פירות, מהמם, 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 שבתוכו היו פרוסות של הפרסמון, היו שם מלא 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 פירות, כל מיני ותפוזים ותפוחים וקוקוס וקיווי ומה לא, והפרסמון היה הכי טעים, אני חייבת להגיד, חיסלתי אותו ראשון, הוא פשוט ממש מתוק כזה, מרוכז, עושה ממש טוב. הוא מכיל 12% סוכר, זה בערך כמו פירות אחרים שיש לנו בעונה הזאת, בוא נגיד, יש פירות עם גם 19% סוכר, ההבדל הזה הוא לא משמעותי. עכשיו, האינדקס הגליקמי של הפרסמון לא גבוה, יש לו הרבה סוכר, אבל הוא לא מקפיץ את הסוכר בדם, זה בגלל כמות גדולה של סיבים תזונתיים, ואם רוצים להפחית עוד יותר את האינדקס הגליקמי של הפרסמון, כלומר, אם יש נטייה לסוכרת, מומלץ לשלב אותו עם חלבונים אחרים, כמו למשל, אם לא ניסיתם עד היום, קוביות הפרסמון בתוך יוגורט, תקשיבו, פצצה מושלם, מעדן, יותר טעים מכל עוגה שתבחרו. ב-100 גרם של הפרסמון יש כ-70 קלוריות, ובגלל שהפרסמון אחד זה בערך 150 גרם, אז פרסמון אחד זה מנת נשנוש ממוצעת בזמן דיאטה. עוד משהו חשוב יש בפרסמון זה ויטמין A, לפי הצבע הכתום אפשר לדעת את זה. ויטמין A מאוד מאוד חשוב, נגד מחלות ויראליות, במיוחד בחורף. יש בו גם הרבה אשלגן שחשוב לויסות לחץ הדם, וגם הרבה סיבים תזונתיים, ועל זה אני רוצה דווקא לדבר עם רני ברנס, חקלאי מגדל הפרסמונים. שלום רני, אתה איתי? הוא איתנו?
תודה.
היי, מה קורה?
בסדר, מה שמחה,
איתנו. תודה רבה, אני שמחה, שמחה. תקשיב, אני רוצה לשאול אותך על הקליפה של הפרסמון דווקא.
רגע, 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 אני חייב להגיד לך משהו.
בטח, מה שאתה רוצה.
אני שמעתי על הסל של הפירות שקיבלת ליום הולדת.
אהה, כן.
תקשיבי.
כן.
אנחנו, אין מדינה בעולם.
נו.
שיש לה 12 חודשים בשנה, מגוון כזה של פירות על המדפים.
חד משמעית. חד משמעית.
ממש.
חד משמעית, גם המחירים אני חייבת להגיד, יחסית לאירופה, וגם יחסית לארצות הברית, פצצה פה.
וגם פצצה. גם המחירים שיש להם היום.
למרות שהם יקרים כאילו, אני יכולה להגיד לך שהם יותר נמוכים מאירופה.
באים אלינו בטענות, ואין לנו שום יד במחיר הגבוה.
כן, זה גם
נחזור לפרסמון.
יאללה. אני רציתי לשאול, כאילו הקליפה של הפרסמון, הרבה טוענים שזה עושה להם קשיים בעיכול והצירות, וגם יש הוכחות מדעיות לזה שהקליפה של הפרסמון מכילה סיבים מסוג שמאוד מאוד קשה לעיכול. הפתרון שלי הוא פשוט לאכול את הפרסמון מקולף, כי בתוך הפרסמון יש מספיק סיבים ומספיק ויטמינים, והקליפה לא נותנת כלום. מצד שני, אני חשבתי, ותתקן אותי אולי אם אני טועה, אני בעצם שואלת, האם זה שהקליפה של הפרסימון כזאת עבה וקשיחה, אולי זה יתרון, לא נכנס לשם ריסוסים, או לא נכנס מזיקים, או לא נכנס משהו אחר, אני צודקת או לא?
קודם כל, בואי נאמר דבר אחד.
כן.
את אומרת ריסוסים מיד לכולם נעמדות אוזניים.
כן.
אנחנו עובדים על פי תקן, הפרסימון שאתם מתקדים בשוק הוא בריא, הוא מדהים. וכולם מקפידים על התקן, ואין חשש.
אני רק חושבת, אולי זה בכלל לא נכנס בגלל הקליפה הזאת.
לא, זה לא, אין תקנה גם שיכנס, זה אין בעיה. אנחנו עובדים רק על חומרי ריסוס עם מספר ימים לפני קטיף. את לא תאמיני איזה סינדרום אנחנו עוברים, אבל שומרים ומקפידים על זה, כי גם לנו יש נכדים.
אתה יודע מה ההוכחה? ההוכחה זה שאני ראיתי, נגיד, חקלאים שהולכים בשדה שלהם, ופשוט קוטפים ואוכלים בלי לשטוף, והם לא היו עושים את זה אם היה איזושהי סכנה.
אם זה היה מסוכן, אני הייתי מת מזמן, אני אוכל, אני יכול לאכול 5 פרסימונים ביום.
מה, אבל רגע, שנייה, רגע. 5 פרסימונים ביום, עכשיו שאנחנו מדברים על הסיבים של הקליפה, זה לא עושה לך שום דבר?
לא עושה שום דבר. להפך, אני מרגיש על הכיפק. בגיל שלי, תעזבי לי על הכיפק.
כל הכבוד. טוב, אז איפה אתה, איפה מגדלים בעיקר פרסימונים בארץ? באיזה מקום?
בעיקר המרכז זה באזור השרון, אבל זה פה לזה גם קצת דרום על האזור שלנו, לאזור גדר האשקלון, וגם צפון יותר לכיוון יסעור ומקומות האלה.
מה עונה?
אבל המרכז זה השרון.
כן.
וגם המזג אוויר כנראה הכי נוח, ושם יש מטעים רבים, שם חברת מור שהיא מובילה בעניין הזה, וסביבה קם שם קבוצה שלמה של מגדלים, אבל אני אומר ככה.
כן.
הפרי הזה הוא מדהים.
נכון.
הוא טעים בצורה יוצאת מן הכלל.
חד משמעית.
יצא לו איזה שם שהפחיד אותו אנשים. אני אומר לך שתחפשים מתי קרה לבן אדם משהו בפרסמון לפני 20 שנה למישהו.
תקשיב, לא, חד משמעית לא קורה שום דבר, אבל גם אם נדמה בראש, אפילו בפנטזיה, שזה עושה סוג של עצירות, לא צריך לאכול את הקליפה, אפשר לקלף, מה הבעיה? אני לא מבינה מה הבעיה בכלל.
אני מקבל את העצה שלך, אני בטח לא אתווכח איתך על זה. אני אוכל את זה עם הקליפה,
כן.
ויש אומרים שהקליפות תמיד זה הדבר הכי בריא, אבל בגדול...
לא, אז לא.
לבן אדם, תשמעי, אני שמעתי שמים זה דבר נורא מסוכן.
תקשיב שנייה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך על הפרסימונים. איזה עונה יש לנו להשיג הפרסימון? לא כל השנה, כי יש דברים שיש כל השנה, נגיד תפוח אני רואה כל השנה.
נכון, תפוח יודע להיכחסן 12 חודש בשנה. ופיתחנו טכניקות ששומרות על הפרי בתפוח, מה שעוד לא הצלחנו בפרסימון. הפרסימון אתם יכולים בכל 6 חודשים בארץ. כן, מתחילים בספטמבר עם הזנים המוקדמים.
אז רגע, אז אני חייבת לשאול, מה זה הזנים האלה? יש הבדל בין הזנים?
בטח, יש לנו מספר זנים.
אז מה, יש משהו יותר מתוק, פחות מתוק? משהו יותר ורוד, יותר כתום, פחות כתום?
יש להם גם טעם שונה קצת אחד מהשני, אבל בגדול כולם דומים בטעם, ואותו הטעם ייחודי של הפרסמון. תראי, אנחנו מתחילים עם זנים מוקדמים בספטמבר, וזן עכשיו שנקרא 1, 2, 3, אין לו אפילו שם.
ככה הוא נקרא 1, 2, 3?
כן, כי אין לו...
כי אתה יודע שיש טרנד כזה בארצות הברית, 6-7, 6-7, זה הזן הבא שלכם, תקראו לו ככה.
יש לנו 6-7-7 זאת קנה.
אתה רואה?
אבל בגדול, יש לנו זנים שאנחנו מתקדמים איתם בעונה, יש הרבה זנים, הזנים המתקדמים...
אבל אי אפשר להבדיל ביניהם, או שזה בגודל או במשהו.
לא, אפשר, תראי, בעל מקצוע יודע להבדיל.
נו.
אתם יודעים להבדיל בין הקרמבו לפרסמון הרגיל. הדביקו לו שם...
מה הקרמבו?
הזן נקרא בכלל רוס בריליאנטה. אבל בארץ הדביקו לו שם קרמבו.
הפרסמון קרמבו?
אה?
לא ידעתי בכלל.
הוא דומה במבנה שלו לקרמבו. אז קראו לו קרמבו, וזהו, אמרנו אי אפשר לשנות את זה. כמו שמישהו המציא פעם הפרשזיז, ואין דבר כזה בכלל.
נכון.
זה נקטרינה.
נקטרינה, בדיוק.
כן. אבל בגדול, תראי, עכשיו הייתי בקוריאה.
נו, או, וואו.
אני ראינו שם הכמויות של הפרסמון, שזה יצא לנו מהאוזניים כבר.
מה אתה אומר?
עכשיו הם אפילו לא קוצפים את זה מהעצים.
מה אתה אומר?
יש שם בגינות הפרסמונים, ומטעים של הפרסמונים, ים.
רק שנייה, מי שיש לו הרבה כל כך הפרסמונים, יש לי רעיון, זה משתלב מצוין גם בסלט אלים. לא רק ביוגורט ובקינוחים ובסתם הגש פירות.
ועוד משהו.
מה?
נו. אנחנו נמצאנו פטנט מדהים.
נו.
עושים אותו ושמים עליו כמה טיפות לימון.
ומקפיאים?
לא מקפיאים. שמים כמה טיפות לימון ומגישים את זה לאכול.
לא, זה טעים בכל מקרה. חד משמעית. קינוח לגמרי שלאגר. מעולה, אז תקשיבו הפרסמון, אם נדמה לכם שזה עושה לכם משהו, פשוט תקלפו, כי זה הערך התזונתי בפנים הרבה יותר טוב, כאילו חד משמעית, הפרי הכי מתוק, מהמם עם אינדקס דלקי מנמוך, מתאים בכל שילוב, ורוצו לקנות הפרסמונים. תודה רבה רבה, רני ברנס.
תודה לך, מאיה.
תודה רבה, שבת שלום. אנחנו נמשיך עם הקוסמין, קוסמין זה לוקסמים. כל פעם מופתעים אם בסוף ההרצאה שאני מדברת על שההרצאות שלי, שהשבוע הזה היה באלת כמה, אז קוסמין זה לא מילת קסם, זה מילה שנשמעת יפה, קוסמין, קסמים, קסם, אני לא יודעת מה, אבל זה לא. זה סוג של חיטה. בטח שמתם לב שיש לכם דורום על הפסטה, ויש קוסמין על לחם, זה סוג של חיטה. אולי, 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 אני לא בטוחה אם זה נכון בכלל, חיטה עתיקה, אולי, אולי, אולי פחות גלוטן, האם זה אומר שיש לזה ערך תזונתי יותר טוב? חד משמעית לא. זה לא מתאים לרגישים לגלוטן בשום אופן. יש קמח קוסמין לבן, יש 70% מלא, יש כל מיני, זה כמו כל קמח רגיל, אין פה שום הבדל מבחינה בריאותית. קמח זה קמח, זה קמח. העניין הוא שאני גם שומעת אנשים שקונים כל מיני מוצרים, מקוסמין, וחושבים שזה בריא בגלל שזה מקוסמין, אז לא, למשל, השבוע אמרה לי מישהי בקורס דיאטה שלי בפייסבוק, שארוחת ארבע יכלה ביסקוויטים של קוסמין, מקוסמין. אז מה אם זה מקוסמין? זה לא הופך את הביסקוויטים שלך ליותר בריאים. זה מקוסמין, ביסקוויטים בדרך כלל זה יהיה מקוסמין לבן, יש מקמח למלא, אבל זה נדיר, צריך למצוא אותם בחנויות של האורגני. אבל רוב הביסקוויטים זה מקמח לבן, וזה סוכר לבן מיותר, ויש שם שומן צמחי שלא מוגדר, לא כתוב לנו איזה שמן צמחי, ואם הוא מזוכח או לא, אם הוא רווי או לא, שום דבר לא כתוב לנו. הכל הזה, וזה סתם קלוריות ריקות, 50 קלוריות לאחד כזה, בטח שלא מומלץ בשעות הערב, אז תבחרו משהו אחר, ואחרי שאמרתי לכם הלא לאכול, אז אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, מול מה רק נשתת השבוע, ונראה סדרה, בלי לאכול פטי ביסקוויטים קוסמין. את איתנו, מיכל? היי. מה שלומך? עורכת הפודקאסטים הראשית שלנו, ועורכת אונליין, ממליצה גם על ביקורות, סרטים, טלוויזיה, מה יש לנו השבוע לראות?
טוב, אני פשוט ארץ ללכת לנושא השבוע הקודם, ובאמת לשתות עם זה משהו.
כן.
הקוסמין בחוץ.
בחוץ, בדיוק, יופי, תודה.
זה חשוב, כי הרבה לא יודעים את זה. היום אנחנו נדבר על סדרה שחוזרת, שהגיע הזמן לעשות לה שוב כבוד, וזו הסדרה אופוריה של HBO, שבעצם זו סדרה שהתחילה בישראל ונמכרה לארצות הברית והתפוצצה. זאת אומרת, אופוריה שודרה ב-2013 בישראל.
מה, בעברית?
כן, זו סדרה ישראלית במקור.
אה, וואלה.
זה מטורף. ואז הגיעה ל-HBO, שזו רשת שאוהבת לעשות דברים עם המון כסף והמון יחסי ציבור, שזה נהדר.
אבל הם עשו משהו אחר, או שלקחו את הסדרה הישראלית?
היא דומה, אבל גם מאוד שונה. הסדרה הישראלית התעסקה בעיקר בהתמכרויות, ובבני נוער שנכנסים לסמים קשים. אבל מה שקרה באופוריה, שגם גרם לה להתפוצץ, זה שמעבר לזה שזה סיפורי התבגרות, כאילו זה לא דברים שנוגעים לכולם, אבל יש שם כאילו ממש סיפורים שכל אחד יכול להתחבר להם, וזה לא סתם חיבור. אני מודה שמהרגע שצפיתי זה, זה סוג של אובססיה.
באמת?
באמת. זה כולל הפסקול והצילום.
זה גם לגיל שלי, אבל זה לנוער.
זה לכולם.
אני חושבת שזה לא לגיל שלי. באמת?
כי זה מעבר לזה שלכל אחד יש סיפור, והם במקרה גם בני נוער בתיכון, זה כאילו כל סיפור מובא בצורה שמאפשרת לכל אחד למצוא שם את עצמו.
באמת? טוב.
זו חוויה שהיא...
איזה התמכרויות למשל? אלכוהול?
תראי, מדברים שם בעיקר, אחת מהדמויות הראשיות, היא בעיקר מתמודדת עם התמכרות לסמים קשים, אבל כל אחת מהדמויות מתמודדת עם, אתה יודע, יש שם דימוי עצמי, ויש שם סיפורים משפחתיים על מעמדות במקום שהם חיים בו, והרבה סיפורים לא פשוטים, אבל כל העטיפה עצמה, אני כאילו שומעת את הפסקול הזה באוטו, כאילו
ברמה הזאת. וואלה! התמכרת לסדרה להתמכרויות.
כן, זה בריא, זה בסדר.
כן, גם אני התמכרתי לסדרה אחרת על התמכרויות, שיימלס.
אה, זה גם נהדר, כן.
כן,
כן. אבל כי יש שם הרבה מעבר, בגלל זה אתה מוצא את עצמך.
אז מה, אבל אני אוהבת את החלק שם של ההתמכרויות, ואני עכשיו שאני חושבת על זה, התמכרתי לסדרה, אז מה עשיתי שם?
אבל זה התמכרות יותר בריאה מכל היתר.
כן.
בקיצור, העונה השלישית חוזרת באפריל אחרי 4 שנים, וכולם כבר מוציאים משם קצת הדלפות, וזה באמת הדמויות. אני ממליצה עכשיו לתפור את שתי העונות.
היא עוד לא יצאה העונה הבאה.
אבל כולם כבר כמרקחה.
הבנתי, הבנתי. כבר רואים כאילו תזכורת מההתחלה עוד פעם את הכל.
כן, זה הזמן ככה,
תוך השבוע
לצפות בהכל.
צודקת, צודקת, ולא לאכול פטי ביסקוויט עם קוסמין.
כן, קוסמין.
לא, בטח שלא בלילה. ואם כבר, אז יש מקום מלא בבתי טבע אורגני. ואני רוצה גם כן להמליץ על משהו. שאומרים לנו, יש פה איזושהי סתירה בגוף ההמלצה. אנשים עם בעיות שינה, אומרים להם לא להסתכל על מסכים בשעות הערב, כי למסכים יש אור כחול ומעורר, וזה כמו שמש, ואני, כאילו יש כל מיני תיאוריות כאלה.
למרות שהמסך מרדים קצת את העיניים.
אותי זה מרדים לחלוטין כל הסדרות. כן, אבל ההמלצה היא למי שיש בעיות שינה, לעשות סביבה סטרילית, כלומר לא להסתכל על מסכים, ולא אור חזק, ולא כל מיני כאלה. ולמרות זאת בנטפליקס, יש סדרה שלמה שנועדה להרדמה של אנשים.
תגידו.
לא, זה מהמם, כדאי לכם להסתכל. זה נקרא Headscape, Head מהמילה ראש, Scape, Headspace. אולי Headspace, רק שנייה, אני אבדוק. אני המצאתי לי את המילה Headscape, אבל זה Headspace.
מה גם טוב, כן.
כן, כן. עכשיו, יש שם אחת לסליפ, ויש שם אחד למדיטיישן, ומה הם עושים? יש שם כמה פרקים, בכל פרק הם מספרים לך כל מיני בעיות שיכולות לגרום לשינה, ואז אחרי 5 דקות הם מתחילים לעשות לך סוג של תשכבי בשקט.
די, נו, וואו.
תרפי את הכפות רגליים, תרפי את הזה לאט לאט, תסגרי את העיניים, תנשמי עמוק, 1, 2, 3, 4, תצאי, 1, 2, 3, 4.
יו.
זה כאילו, מה זה, אם לא נרדמים תוך כדי זה, אני לא יודעת מה.
אבל זה עובד?
זה עובד, בטח שזה עובד. כן, זה וזה ציורים כאלה שהם זה אנימציה, כאילו זה לא סרט, זה אנימציה עם סרטוני אנימציה כאלה מרדימים בפני עצמם, זה ממש מרדים מאוד. כל מי שיש לו בעיית שינה, תחפשו Headspace, Headspace, נטפליקס, תבדחרו או מדיטציה או שינה, לא משנה, או את שניהם, ותסתכלו על זה אחר כך עוד פעם, אם אתם מסיימים את כמה פרקים האלה, וזה מרדים להלאה.
אני מקווה שזה לא יעניין אותי עד כדי כך.
לא, לא יעניין אותך, מבטיחה לך, את נרדמת, אני מחכה להתכון בוואטסאפ מחר בבוקר.
בסדר גבור, אולי
מחרתיים. בסדר. תודה רבה, מיכל קדוש שלנו, רדיו 103, תודה רבה.
תודה רבה.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב, האם זה יכול להיות שיש לנו בטן שטוחה בבוקר ונפוחה בערב, וזה לא משומן בטני? התשובה היא חד משמעית כן. אני רוצה עכשיו בפינה הזאת להרחיב על 4 דברים שכדאי פשוט לשים לב אליהם, ואולי מקסימום לנסות לוותר עליהם ליום יומיים לראות אם יש שיפור. כל מי שלא יזכור, זה כבר רשום מפוסט בפייסבוק שלי שאלת השבוע. אז ככה, קודם כל, אנחנו שותים הרי נס קפה עם חלב, נכון? נס קפה עם חלב, החלב ניגר שם, יכול לעשות נפיחות ממש בבטן. חלב ניגר עושה נפיחות בבטן הרבה יותר ממוצרי חלב אחרים, גם בגלל כמות הלקטוז, אבל, וגם בגלל הזמינות של הלקטוז מנוזל. גבינה לוקח לזמן להתעכל, גבינה צהובה בכלל ללקטוז, חלב מתעכל מהר כנוזל. עכשיו, אנשים לא אני לפחות לא מכירה מישהו מבוגר, קם, שותה כוס חלב, אבל בנס קפה אנחנו כן יכולים לשתות 4 כוסות נס קפה, בכולם יש כוס חלב, ובבקשה, הנה הגענו לכמות שגורמת לחיידקים במעיים לצוס על הלקטוז, ולגרום לנו לגזים ולנפיחות. 2, לחם קל. למה לחם קל? הרבה אנשים טוענים שגלוטן עושה להם נפיחות, חשוב להגיד שבלחמים קלים כדי שהם יצאו תפוחים ונפוחים, שמים אקסטרה גלוטן, יותר גלוטן, כדי שהם יתפחו יותר טוב. בסדר, גלוטן תורם לזה שהם יהיו אווריריים, אז כמעט בכל לחם קל, אתם תראו ברשימת הרכיבים, באחד מהמקומות הראשונים, גלוטן. למה? כי חסר בחיטה, לא חסר בחיטה, הוסיפו עוד. 3, משקאות מוגזים. לי שיט סודה לא עושה כל כך נפיחות, וגם כן לא אכפת לי, אבל יש אנשים שזה כל המשקאות המוגזים עושים להם הרבה יותר נפיחות, בעיקר משקאות דיאט בגלל ההשפעה של הממתיקים המלאכותיים על חיידקי המעיים. הדבר האחרון, יש לנו תירקות ונגיד כרובית או קולורבי או חומוס גרגרי, חומוס, כל מיני קטניות שיודעים שעושים נפיחות. יש עוד ירקות שכדאי לשים לב עליהם, למשל פלפלים או ברוקולי או בצל או כרוב. חשוב להגיד שאלה כשהם כלואים בתנור כמעט לא יעשו נפיחות בהשוואה לטריים. שווה לשים לב, אפשר פשוט לנסות לוותר לכמה ימים, לראות אם יש הבדל, בדרך כלל רואים את ההשפעה כבר אחרי יום אחד או יומיים. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום,
שלום, שלום, מה שלומך?
יש לי כמה שאלות קצרות.
בואי נתחיל.
אני בעצם המשך ישיר למה שאמרת על מערכת החיסון עם החלבונים. מאחר וגם את דירקת את זה שאמרת שבעצם יש איכות שונה לחלבון.
נכון.
אבל רציתי לשאול אותך, נניח היוגורטים, שזה 25 חלבון. אני נגיד אמורה להגיע ל-50-60 גרם, האם אני יכולה לספור אותו?
חד משמעית.
25 תמלא.
כן, כן, כן.
והוא שווה ערך לחלבון בשר, למשל.
כן. אני אגיד לך מה, החלבונים של היוגורט, אולי פחות טובים מאשר של ביצה, ואנחנו לא שאנחנו לא סופרים כלום חוץ מביצה, אנחנו סופרים את החלבונים האיכותיים. כל היוגורטים, במיוחד האלה שמואשרים בחלבון שם, כי הם מואשרים בכל מיני חלבוני חלב, טובים, אז הם נחשבים בחלבונים האיכותיים שאנחנו חד משמעית סופרים. אבל, למשל, מה הצבן אותי? שנגיד, יש מוצרים שיש בהם נגיד גם קמח, כמו אפילו כל מיני סוגים של שניצלים צמחיים, שיש שם קמח חיטה ותירס ופירורי לחם, והם סופרים לך גם את החלבון שלהם, אז החלבון שלהם לא סופרים. זה לא איכותי בכלל. את מה שכן איכותי, שאמרתי, את החלב, בשר, דגים, ביצים, קטניות, את כל אלה סופרים, גם אם הם טיפה פחות טובים מאשר ביצה, אבל סופרים חד משמעית.
עדיין זה חלבון מלא.
כן. נחשב,
אם אני,
כן.
אם אני סתם נגיד אקח סתם יוגורט שהוא לא מושלם בחלב,
סופרים.
עושים לו אבקת חלבון.
עוד יותר סופרים, אבקת חלבון זה המזון שהתכוונתי שיותר
חלבון. אבל האם זה שונה התוספת שלי של אבקת חלבון שהתעשייה תוסיף?
הם לא שמים אבקת חלבון ביוגורט חלבון, הם שמים חלבונים אחרים. הם לא שמים מי גבינה, הם שמים חלבון חלב מרוכז אחר.
אוקיי, בסדר.
מה שאת עושה יותר טוב.
כן, עכשיו רק משהו קטן לגבי מה שגם דיברת עכשיו עם הרגישות לגלוטן. מה שאני הבנתי שגלוטן, הצליאקים, זה או שיש אנזים או שאין אנזים. אני מנסה של הרגישות
זה... לא, זה לא אנזים, הצליאק זה אוטואימוני. זה לא אנזים. לקטוז זה אם יש הרבה או אין או... מה השאלה לא הבנתי עוד פעם?
האם הרגישות היא פסיכולוגית?
פסיכולוגית לא. לא יכול להיות, ויש בדיקות רפואיות לצליאק.
לא, לצליאק אני יודעת, אבל יש לאנשים, אומרים שבגיל מסוים, תראי, רגישות.
לא, 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 רגישות היא היום מוגדרת, כי יש הרבה אנשים שמתלוננים על מוצרי חיטה שעושים להם בטן וקשים לעיכול, ואני לא יודעת מה, אין איזה, אין פה איזה הוכחות רפואיות על רגישות עם סף, כן. אז זה לא, במקרה הזה שיכול להיות שאנשים מדמיינים שיש להם משהו, אבל יכול להיות שהם לא מדמיינים, וזה משהו אחר בלחם, אולי חומרים שומרים, אולי, אני לא יודעת, משהו אחר שיש שם.
שלא קשור לגלוטן.
שלא בהכרח קשור לגלוטן, כן. בכל מקרה, אם מישהו מרגיש שיש משהו שעושה לו נפיחות, נגיד, אני יכולה להגיד, אולי נגיד, סתם דוגמה, פלפל עושה לי נפיחות, נגיד. אז אני פשוט יכולה, אני אישית בעצמי, לנסות להוריד את זה מהתפריט, אם מישהו חושב ש... לחם עושה לו נפיחות, פשוט אל תאכל לחם, זה לא שזה בעיה, ההפך, תזונה יותר טובה בלי לחם.
דבר נוסף, לגבי הסוכרלוז, האבקה שאתה הרבה פעמים ממליצה עליה, אז אנחנו יודעים ש-97% מזה זה דקסטרוז, שזה בעצם גלוקוז, נכון?
זה סוכר, נכון, דיברנו על זה בתוכנית.
זה סוכר שהוא גלוקוז, דיברנו בהחלט.
כן, אין עם זה בעיה, זה בכמות קטנה.
אז בעצם אני אוכלת, לא, אבל אם אני נורא רוצה להימנע מסוכר, בעצם יוצא שאני אוכלת סוכר.
את לא, גם אם את רוצה להימנע מסוכר, את לא באמת נמנעת מסוכר שיהיה לך ממש ממש ברור, וגם בעגבניה יש לך סוכר, וגם בגזר יש לך סוכר.
לא, נכון, אבל פה אני בסוכרלוז כאילו מניחה שאני לא, בכלל לא חלק סוכר, ואז בעצם 97% מזה.
הכמות שיש בסקית של אבקת סוכרלוז, בטלה ב-60, זה אפילו לא דומה למה שיש לך בעגבניה.
ובעצם הדבר האחרון, לגבי דיאטה קטוגנית, את יכולה להגיד את החיסרון המרכזי של
הדיאטה קטוגנית, הרבה אנשים חושבים שהם עושים אותה, אבל הם לא באמת עושים. הם עושים במחשבה שהם עושים דיאטה קטוגנית, אבל לא באמת עושים. דיאטה קטוגנית אמיתית, בדיאטה קטוגנית אמיתית היא לא מאוזנת, חסרים בה.
היא לא מאוזנת, אבל אנשים מאוד מורידים במשקל, וזה הופך להיות טרנד מאוד רציני.
אני יודעת, אבל אנשים לא באמת עושים את זה, ואז אין לי שום בעיה עם זה. הם לא חושבים שהם עושים, אני שואלת אותם מה אתם אוכלים, הם אוכלים לא אוכל קטוגני, הם אוכלים אוכל שהם חושבים שהוא קטוגני, אבל הם לא יודעים מה זה.
זה הנחה שמישהו כן עושה,
זה לא בריא לאורך, בחד משמעית, צריך להיות במעקב רפואי, צמוד.
אתה יכול רק לדייק מה לא בריא שם?
אז זה, אני חושבת, תתקשרי ביום אחר, כי זאת לא שאלה קצרה, כמו שאת אמרת, ארבע קצרות.
טוב. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום,
שלום.
רציתי לשאול כמה שאלות.
כן.
הראשונה, מה את יכולה לספר לי על הדיאט אניזמוס?
על מי?
דיאט שנקראת אניזמוס, זה משהו ברצפת האגן.
אבל זה, התוכנית היא בתזונה, כן? זה לא פרופסור קרסו פה, אולי יש טעות בה.
אוקיי, בסדר, אז את השאלה הזאת אני אשאיר.
כן, נראה לי עדיף, כן.
שאלה הבאה. אני אוהב לעשות הליכות ארוכות. ובדרך כלל כשאני עושה הליכות, אז אני לוקח איתי איזה משהו לאכול. גביע קוטג' או משהו כזה.
לצעידה גביע קוטג' נוח לקחת?
כן, זה נוח לי.
טוב, עם כפית, הכל, מה, עם הפיות, עושים הפסקה כזה באמצע ואוכלים?
לא, אני עושה הליכה, שומע פודקאסטים,
ושותה את הקוטג' מהקופסה?
שותה, אוכל.
עם כפית?
כן.
תוך כדי צעידה? טוב, מגניב.
שאלה אם זה בסדר, כאילו, מבחינת, אם זה לא מפריע לי או משהו.
מה זאת אומרת מפריע?
אם זה גורם לדבר רע בבטן או בקיפה.
לא, אבל זה אתה צריך להרגיש על עצמך. כאילו, אני אגיד לך, אתה כאילו, 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 עושה שתי פעילויות מנוגדות אחת לשנייה. למה אומרים לאנשים, אחרי שהם אכלו, אני עכשיו מגזימה בכוונה, סטייק ענק עם כמות עצומה של אורז מלא ואפונה, עם סלט ענק ואכלו קינוח, לא יודעת מה, קרם ברולה כזה ענק, והם לא ירוצו, לא יצאו עכשיו ל-42 קילומטר ריצה, למה? כי העיכול מפריע להם לריצה, כי העיכול דורש אנרגיה בפני עצמו, הבטן מלאה, האוכל קופץ בבטן, זה עולה למעלה, הריצה דורשת אנרגיה, הגוף לא יודע מה להשקיע את האנרגיה בריצה או בעיכול, האוכל נשאר לא מתעכל, עוד יותר עולה למעלה. זה שתי פעילויות מנוגדות אחת לשנייה, ולכן הרעיון הוא לא לעשות אותם ביחד, כי אתה מפריע לעצמך. אם אתה עושה צעידה ואוכל באמצע הפסקת קוטג' ואוכל את זה, וזה לא עולה לך למעלה, וזה לא מפריע לך, וזה בסדר לך גמור, וההפך נותן לך עקבה מלאה ו... וחשק לצאת להליכה בגלל ההפסקה הזאת שנחמדה לך באמצע. אז אין עם זה שום בעיה, רק זה עניין של תחושה אישית. יש אנשים שנגיד הם ילכו כל כך כל כך כל כך מהר, א', שהם לא יצליחו לאכול תוך כדי עם הכפית, ב', שזה אחר כך יעשה להם רע. אני עשיתי ניסיונות על עצמי, פעם הייתי עושה סיבובי ריצה. פעם בשבוע, שבת בבוקר, סיבוב ריצה. עכשיו אני כבר לא עושה בגלל הברכיים. אז עשיתי ניסיונות עם עצמי. פעם אחת אכלתי משהו לפני זה דייסת שיבולת שואל, פעם אחת שתיתי קפה עם חלב, פעם אחת שתיתי קפה שחור בלי, פעם אחת אכלתי תמרים, פעם אחת, ובדקתי מה אני מרגישה ומה ההישגים וכמה אני מספיקה וכמה קילומטר אני עושה בכמה דקות. ואז הגעתי למסקנה מה מתאים לי. אפילו נס קפה הגעתי, לא מתאים לי כי זה מפריע לי, זה עולה לי. אז אתה צריך לבדוק מה מתאים לך. אם קוטג' לא עושה לך רע, חד משמעית, אין עם זה שום בעיה. ההפך, אתה נותן לך לשרירים חלבון, עד שאתה מסיים תהליכה, החלבון מתחיל להתעכל ולהיספג, וזה מצוין. אם זה מפריע לך, אז חד משמעית לא לעשות את זה.
תודה.
יופי.
אחרונה.
אחרונה, אוקיי. לא שומעים אותך פשוט, אתה... כתוב לנו, אומרים לנו להרים את הרמקול, איזה רמקול.
את שומעת עכשיו?
פחות או יותר, אז אתה מדבר דרך הספיקר?
רגע, שנייה.
אז אולי אנחנו תתקשר בשבוע הבא שישמעו אותך יותר טוב?
הנה, הנה, עכשיו את שומעת.
כן, נו, היית צריך לעשות את זה מההתחלה. מה השאלה, ויותר בקצרה?
מה את חושבת על שיטת קלורי סייקלינג?
איזה מילים היום יש לנו? אני לא מכירה את השיטה קלוריסטית.
זה שאתה, נגיד יש לך סכום קלוריד מסוים ביום שאתה צריך לצרוך, ואתה...
האוכל הוא לא רק קלוריות, אני מודיעה לך, זה חלבון, זה ויטמינים, זה אשלגן, זה מגנזיום, זה ברזל. אם אתה רק תספור קלוריות ואתה לא יודע לספור את כל מה שבאמצע, אין לך שום סיבה לספור קלוריות, וגם דבר שני, אין לך שום סיכוי בעולם לדעת כמה קלוריות אתה שורף לפי איזה אפליקציה או לפי איזה מכשיר מדידה. אז אני לא...
עניין רפואי וזה, כאילו, נגיד...
רפואי, רפואי, הם לא ימדדו לך והם לא יודעים, ואתה לא תוכל לדעת את זה בוודאות, וחבל לך להשקיע אנרגיה בשטויות, תשקיע אנרגיה בתזונה בריאה, לדעתי זה הרבה יותר טוב. תודה, אני מקווה שעניתי, ואנחנו עוברים למזינה הבא, שלום.
שלום, מאיה, מדברת לילי.
היי.
המעריצה העקבית שלך עם הדבש.
איזה כיף, איזה כיף.
עם השנה הראשונה שלך וכו' וכו'. היום אני רוצה לשאול שאלה.
אני שמחה שהיום זה מה ש...
קודם כל, את חייבת לי, כי אמרת שאת תעשי אייטם על הפפאיה.
ולא עשיתי או שעשיתי פספסט?
לא, רק אל תעשי בשבוע הבא, כי אני איננה. שנשמוע אותה.
את יודעת שבימינו אפשר לשמוע הכל כל הזמן.
כן, נכון, אבל אני לא פה.
אוקיי, חכי שנייה, אני גם אבדוק בינתיים, עד שמדברת, אני אבדוק אם כבר עשיתי. מה השאלה?
השאלה היא כזאת.
כן.
אני מגדלת קורקום.
מגדלת?
מגדלת.
איפה קנית?
ממש. מה?
איפה קנית? תזרעים או מה קנית?
לא. לוקחים את החתיכות הקורקום, חתיכה.
מה זה חתיכות? את קנית קורקום?
בואי, מההתחלה קניתי קורקום, חתיכות. לא קורקום עפקה. קורקום שאני מגרדת.
שנייה, אני חייבת להגיד לך משהו. ראשון לאוגוסט 2025 עשיתי אייטם על פפאיה, תסתכלי אחר כך בגוגל, תכתבי מאיה רוזמן, פפאיה, רדיו 103, את מגיעה לאייטם.
אבל אני דיברתי אותך לפני כמה שבועות, ואמרתי שאת...
בסדר, ראשון לאוגוסט היה לפני כמה שבועות, את תסתכלי. טוב, אנחנו חוזרים לקורקום. כן, anyway.
אז אני...
anyway, זה טוב.
כן, אז אני לוקחת חתיכה,
כן.
ותומנת באדמה עם העיניים כלפי מעלה.
אהם.
ואז זה גודל, ויש לי...
את יכולה לחתוך את זה כאילו באמצע, כאילו בחתיכות שונות?
כן, את לוקחת חתיכה, זה לא משנה.
מה גודל מזה? גודל למעלה, מעל האדמה, או שזה גודל לשורש?
גודל עץ מדהים.
עץ?
פרח מדהים, כן, זה כמו עץ
מדהים. וואו, אוקיי.
חבל על הזמן, באמת חבל על הזמן, למדתי לעשות את זה, בדודה שלי בארצות הברית שלחה לי ולימדה אותי.
כן.
ואני עושה את זה כבר כמה שנים, בינואר זה הזמן להוציא את זה מהאדמה, זה הגנה נושא כי זה לא נוח לי בידיים. anyway, מה שאני שואלת, ואני דרך אגב מגרדת את זה בבוקר.
את מה?
את החתיכת קורקום.
נו.
ושותה את זה עם שמן זית וחצי לימון.
את הקורקום עצמו שלפני שאת משמישה.
כן, כן, אני חולט, כאילו חולטת אותו עם מים חמים, כשזה
כבר בסדר. חולטת חתיכה לא קשורה למה שאת שותלת.
ברור שלא.
אז אני צריכתי להתבלבל מה השאלה שלך.
עכשיו אני אשאל את השאלה.
כל זה חושב, אוקיי.
כל זה הייתה הקדמה, רצית לדעת.
אוקיי.
לפעמים, הקורקום לא יוצא כל כך כתום, אלא יותר בהיר, והטעם שלו קצת מריר. השאלה... אם זה לא, אם זה משנה, זה נראה לי כמו רעל, אז אני לא יכולה לסבול את זה.
את קונה, אני רק שאני אבין, מאותו שורש קורקום לפעמים יוצא לך כתום, לפעמים לא, או שזה שורש שונה?
לא, תראי, כשאת שותלת יוצא לך המון חתיכות.
כשאת שותלת יוצא לך המון חתיכות בתוך האדמה?
ברור, ואת מוציאה את זה, וזה כמו שאת קונה בחנות.
הבנתי.
אבל... לפעמים זה לא כל כך כתום כהה.
הבנתי, טוב, תראי. אני לא חושב שזה רעיל. יכול להיות כאילו יש לך איזשהו חלק שצומח בצבע אחר או בצורה אחרת. בדרך כלל ויטמין A זה צבע כתום. כלומר, אם יש לך פחות כתום, יהיה לך פחות בטא קרוטן, כלומר יהיה לך פחות ויטמין A, נוגדי חמצון, אנטי דלקטים, אני לא יודעת להגיד אם יש שם או לא, אני יכולה להגיד לך שאת יכולה להכין מזה משהו, אבל בדרך כלל, אם הטעם הוא מריר, מגעיל, כן. לא שותים את זה בכוח, הטעמים, הגוף יודע אוקיי. להרחיק אותנו מדברים שהם לא טובים, בדרך כלל על ידי מרירות ועל ידי טעמים לא טובים. כל פעם שמשהו מקולקל, את יכולה לראות על יוגורט או על גבינה או על לחם, את רואה עובש, על יוגורט התואמת כפית, אם הוא נראה לך מצוין, התואמת כפית או מריחה וזה טעם לא טעים וריח לא טוב, אז הגוף מרחיק אותך מהדברים המקולקלים. אם זה מר מדי, בדרך כלל זה לא טוב, אני לא יודעת להגיד לך רעיל, אבל פשוט אל תגיע בחלקים האלה.
כי אני מבינה שזה כאילו עדיין לא הבשיל. אבל על פנה, בינואר, העלים כבר מתייבשים.
אני, תקשיבי, תקחי את ה... יצא לך, הוצאת, לא הבשיל, אני לא יודעת אם את יכולה להחזיר את זה לאדמה. לא כתום, אל תוכלי. אתה לא טעים, אל תוכלי. רוב הסיכויים גם שיש לזה פחות ערך תזונתי. אם אפשר להחזיר את זה לאדמה, את גם לא מפסידה שום דבר.
תמיד אפשר לשאול, באין ספק, אבל להחזיר את מה שכתבתי בטח...
את מה שעשית חליטה ברור שלו, אז תזרקי, כאילו לא נורא, אם את עושה כל כך הרבה, אז לא יקרה כלום, אם אני...
אוקיי, יקירה, אוקיי,
תודה רבה, גם אני, תודה רבה. ביי. נכון, יש לנו פרסומות, ואחרי זה נדבר על הצורך במתוק אחרי ארוחת צהריים, אני מקווה, ונענה על עוד שאלות, מתכון למאפין שוקולד שמנת, אל תלכו לשום מקום. ב-103 FM. תודה שנשארתם איתי, ועכשיו אנחנו נדבר על הצורך במתוק אחרי ארוחת צהריים, שאלה ששאלו אותי השבוע בקורס הדיאטה שלי. הרבה מרגישים נפילות אנרגיה בצהריים. זה מדעי, זה מחקרי, צורך כזה במשהו שיעיר אותנו, ובתת מודע זה מפנה אותנו למתוק, כי מתוק נספג מהר, ומהיר, ונותן אנרגיה זמינה למוח. וחשוב לדעת שככל שארוחה יותר חמה וגדולה בצהריים, זה יעשה לנו יותר עייפות ויותר צורך במתוק. מה הפתרונות? אני עכשיו אקצר, אני רק אומר את זה, רשום כבר בפייסבוק שלי, בפוסט שאלתי השבוע באיזשהו יום, באמצע השבוע. קודם כל, לנסות להחליף את ארוחה במשהו יותר קטן, וקר, ארוחה קרה פחות מעייפת, סנדוויץ' במקום ארוחה, שתי פרוסות לחם, מבחינה תזונתית, זה אותו דבר כמו פסטה או פתיתים, או כולה מקמח, כן? או קוסקוס. ועם חזה אוף באמצע, עם קצת ירקות, זה הרבה פחות מעייף, יגרום לכם פחות לצורך במתוק. דבר שני, קפה אחרי האוכל, כן, כן, אני יודעת שקפה מפחית קצת ספיגת ברזל, הוא לא מומלץ בעיקר אם יש המוגלובין נמוך ומחסור ברזל בגוף. אבל אם אין לכם בעיות אל המוגלובין נמוך, ככה אספרסו או קפה שחור מיד אחרי ארוחה, זה יכול פשוט לחלוטין להפחית את הצורך במתוק. ואם מאוד מאוד רוצים, אפשר פשוט משהו קטן, מתוק, קוביית שוקולד מריר אחת, לא תערוס את הדיאטה לאף אחד, אני מבטיחה לכם, או ארטיק דיאט מסוים, או נגיד הפירות שהם הכי דלי סוכר, טוטים למשל, שזה עכשיו בעונה, כוס טוטים זה קינוח מצוין, דל קלוריות ומתאים, אם רוצים משהו מתוק אחרי ארוחה. והסיכום יהיה כתוב השבוע באונליין, ונמצא כבר בפייסבוק שלי. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, נכון? שלום.
שלום, איה.
שלום, שלום, מה שלומך?
היי, מה עניינים?
מצוין.
נהנית מאוד להקשיב לך.
אני שמחה,
תודה. וללמוד.
תודה, תודה.
והפעם רציתי לשאול אותך על תחליפי חלב.
מעולה.
אני לא מסוגלת לשתות את הקפה שלי בבוקר עם חלב, לא יודעת כבר איזה כמה זמן, איזה כמה שנים.
מצוין.
משום סיבה עניינית, פשוט אתה...
מעולה, בסדר גמור, גם לי קרה ככה. אם יש לי לבחור בין אספרסו לבין קפוצ'ינו עם חלב פרה, אז אני אבחר אספרסו, אני לא מסוגלת כבר חלב פרה להכניס לפה.
אז זהו, אז שמי, בעלי רפתן, זה קצת מתנגש פה,
בסדר, גבינה תוכלי גבינה, או גבינה צהובה, או בולגרית, או צפתית, וחלב ניגר, לא נורא, הכל טוב. אני כן ביד תחליפי החלב, אני יכולה להגיד לך כזה דבר. מה הבעיה, כן?
שבשוק, העצה הוא תמיד מעורב בזה, שמן קנולה, שמן חמניות, סוכר, איך זה נקרא, שהופך את זה לככה יותר גבישי כזה, יותר סמיך.
כן.
כל מיני תוספים כאלה שאת בדרך כלל דווקא תמיד מזהירה.
כן.
פחות כדאי.
נכון.
ובבית ניסיתי להכין במיוחד משקה שיבולת, כי זה בדרך כלל מה שאני שותה. יצא לא טעים.
אני פשוט, אני אגיד לך, יש קודם כל חלבי סויה, למשל, למיניהם, שלא מכילים את כל מה שאת אומרת, ויש בהם לפעמים גם רק מים, קצת סוכר שיש שם לא רלוונטי, ואני תכף אסביר לך למה, אולי גואר גם בתור מייצב, שזה סיב תזונתי שאין איתו שום בעיה, לפעמים תוספים של סידן, שהם גם מייצבים וגם סידן, זה סידן לכל דבר, לפעמים ויטמינים B או D או B12, שזה לא בעייתי. אז פשוט, קודם כל, אני לא יכולה לעשות פה פרסומות לאף חברה, אבל לבדוק איפה יש, איפה אין רכיבים ואיזה. דבר שני, שאת קוראת רשימת רכיבים, ואת בסדר גמור שאת קוראת, זה שמשהו מופיע במקום השלישי, למשל, מים במקום הראשון, ואז מיצוי סויה במקום השני, ואז סוכר במקום שלישי, אז את אומרת, אוי ובוא, יש פה הרבה סוכר. זה שזה במקום השלישי, זה לא אומר שום דבר לגבי הכמות הסופית במוצר. כי שאת, נגיד, אני יכולה לעשות, נגיד, לחם ולעשות לך קמח, מים, ואז סוכר גם. ויש כפית סוכר בכל הלחם, האם זה משמעותי? תסתכלי על הטבלה.
לא, ברור שלא.
נכון, חד משמעית, אותו דבר בחלב סויה. תסתכלי על הטבלה. תסתכלי כמה סוכר יש שם ב-100 גרם, ותראי שזה לא משמעותי בכלל. זה שזה מופיע במקום השלישי ברכיבים, זה עוד לא הופך את זה ללא טוב. עכשיו, מבין כל התחליפי חלב, זאת אומרת, משקי סויה, משקי שיבולת שועל, אורז, שקדים וכו'. בסויה היא היחידה שיש בה חלבון בכמות כמו בחלב פרה, וסידן כמו בחלב פרה, גם בשאר יש סידן, כי זה מואשר בסידן, כי הוא גם מייצב כאמור. אז מבחינת סידן כולם טובים, מבחינת חלבון, אם את שותה הרבה ורוצה להגיע לחלבון מסוים שאת יכולה לספור, אז עדיף הסויה למיניהם. יש גם סויה ללא סוכר, שבהם הרכיב החלופי לסוכר הוא סוכרלוז, שבעיניי הוא בסדר גמור, ואני כן שותה אותם כל יום. עכשיו, רשימת רכיבים ארוכה בפני עצמה גם לא אומרת שום דבר, אם חלק מהרכיבים זה ויטמין B12 או ויטמין D או סידן או לא יודעת מה. כלומר, אני קוראת ואני בודקת, ולא כולם לא בסדר, וגם לפעמים אם יש איזשהו שמן חמניות, וזה בכמות של, את רואה, 0.1, אז זה כלום. אז לשים לב גם לכמויות ולא רק לרשימה, ואני בעד. בדרך כלל יצא איזה חלב חדש כאילו מהחיידקים שהתחילו לשווק עכשיו, שהוא כאילו בטעם של חלב פרה, אני אישית לא אנסה את זה, כי כמוך אני לא אוהב את הטעם, אבל שם גם אין חלבון דרך אגב, הסויה עדיין מנצח, עדיין מנצח.
אז מבין התחליפים את אומרת שסויה
עדיף, כן,
אבל שאני הכי אוהבת שיבולת, הוא באמת...
הוא מצוין השיבולת, הוא מצוין, אין לי משהו נגדו, רק אם את רוצה עוד חלבון, אז כן, הסויה. ונשאר לי דקה וחצי, אז אני אשמח לדבר איתך עוד בשבוע הבא, אני צריכה עכשיו להספיק מתכון טוב.
תודה רבה.
תודה רבה לך, תודה לך. ויש לנו עכשיו מתכון למאפינס, שמנת מתוקה ושוקולד מריר, של אופרה שלו. ושוב, מזל טוב לשני שלו, היום יום הולדת, מזל טוב, מזל טוב. לוקחים, שימו לב, וזה עדיין מתאים לדיאטה. שמנת מתוקה שלמה. חצי כוס סוכר, אפשר חום, תמצית וניל, שתי ביצים, כוס קמח, אפשר מלא אם רוצים, ו-50 גרם שוקולד מריר מומס. מערבבים את הרטובים, מערבבים את היבשים, מאחדים אותם ככה בכלילות, כך שלא יתערבב יותר מדי טוב, מפרידים שליש מהעיסה של הרטובים ומוסיפים את זה לשוקולד ככה, ושמים בתבנית מאפינס. אם תעשו 16 מאפינס, יוצא 140 קלוריות ליחידה בלבד, וזה אומר שזה מתאים כנשנוש ביניים גם בזמן דיאטה. אז התמונה והמתכון יופיעו באתר של הרדיו עוד מעט. אני מזכירה לכם, סופר חשוב, מחר בבוקר בפייסבוק אני משתפת את הלינק ליוטיוב החדש על מערכת החיסון, סרטון מגניב, 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 מגניב יצא. נראה לי אני משתפרת עם הסרטונים ככל שאני מתקדמת. גם את הפוסט, מחר בפייסבוק, מחר בערב הניוזלטר, בנושא הזה, אל תשכחו. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. אני רוצה להודות מאוד לכל מי שעלה לשידור, למאיר הפרץ, לשקד מורג, לגיא רביב ולעומר אוקון. שבת שלום לכולם.